טוב, מספר הקדמות, מספר הערות, כן, על אופי הלימוד, ועד רבה תגידו לי. תראו, נתיבות עולם א' וב', אפשר לומר במיוחד נתיבות עולם ב', זה החיבור המוסרי של המהר"ל. המהר"ל לוקח את ל"ב הנתיבות, והנתיב השלישי שעל גביו, הנתיב ה-33, נתיב התורה, ובונה ומציג לפנינו את שיטת המוסר שלו. עכשיו, המהר"ל השתמש כאן המון המון במושגים מחז"ל. הרב קוק כותב באחד המקומות, ולא שעכשיו אני עושה מישמש, אבל חז"ל, בתלמוד, במדרשים וכן על זה הדרך, הם שדה העבודה שאיתו אנחנו עובדים. אופי הלימוד כדלקמן. אופי הלימוד שלנו יהיה יותר מהיר, כי גם תמיד יש את הכלל של ליגמר איניש והדר ליסבר. תמיד כדאי לראות פרספקטיבה, לראות מסה, ואחר כך לחזור ולהעמיק בה. יחד עם זאת, בהתחלה זה יהיה טיפה יותר איטי, משום שיש מושגים עקביים שהמהר"ל משתמש בהם, ואני מציע, היום כבר הספרי מפתחות מצויים לרוב, אבל אני בכל זאת מציע, תרשמו לפניכם הערות, וזה דבר שצריך לשים לב אליו. כי כשאנחנו מתעסקים עם אנשים גדולים בסדר גודל כזה, הדברים שלהם הם שיטה, זה לא אוסף רעיונות. דברים שאנחנו נמצא אותם בנתיב הענווה, התחברו לנו לנתיב התשובה, התחברו לנו לנתיב התורה, וכן על זה הדרך. צריכה להיות סבלנות כדי להקיף, ויחד עם זאת, ואחרי כל זאת, אחרי שאנחנו מקיפים, תמיד תחשבו ותחפשו את המקום הסיבתי, את החשיבה הסיבתית. תרשו לי, אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אבל עוד דקה אחת. הגודל הוא בין משנה גדולה לבין אוסף של רעיונות אדיר, זה השיטה שמסתתרת מאחוריהם. הרב קוק אמר על המהר"ל שאף שאין לשונו מן המקובלים, גם הוא על המקובלים ימלא. והרב הנזיר אחר כך אמר את זה על הרב קוק. יש אף שאין לשונו מן המקובלים, גם הוא על המקובלים ימלא. עכשיו, הלימוד שלנו בראש ובראשונה יתמקד במהר"ל, נראה מכל מיני סוגים של חלוקות. תהיינה חלוקות קלאסיות שיחזרו על עצמם, חלוקה של גוף נפש ושכל, חלוקה של מספרים, אנחנו נראה מיד, אנחנו ניכנס למספר 10, זה דבר עקבי בדברי המהר"ל, שהוא חוזר על עצמו פעם אחר פעם, או גם כן מושג, מושג כמו סדר העולם. אני כבר אומר לכם, ובזה אני גומר את ההקדמה חגיגית, אם לא אתם מוזמנים, אני לא יודע לעשות סיכול ממוקד, אבל אני כבר אומר לכם חגיגית, שימו לב למושגים עקביים, כמו ימין ושמאל, כן, ואני לא מתכוון במישור הפוליטי כמובן, ימין ושמאל, סדר העולם, מספרים, עילה ועלול, סיבה ומסובב, חלוקה לשלישייה, וכן נראה את הדברים על זה הדרך. בשם השם נעשה ונצליח. הקדמת המחבר, בספר משלי, באורח צדקה חיים בדרך נתיבה אל מוות. שלמה המלך עליו השלום, הערה, זאת היא הפתיחה לכל הנתיבות עולם. זה הפתיחה שלנו, היא פתיחה לנתיבות עולם. שלמה המלך,
אחרי שבשיעור, אחרי שגמרו את השיעור היה קרוב, אז הצטרפו לזה ב-5 דקות להביא כמה דברים?
תשאל אותם.
אתה יושב, אני כבר עכשיו 2:20 אצלי.
אנחנו גומרים על, אמורים לגמור על הקו של 3.
אז נגמור ב-5 ל-3, כי זה 5 דקות? תשאול למצוות, תודה רבה, מחילה.
רגע, טוב. זה כנראה התשלום על החדר. בספר וכן הלאה. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, כאשר עושה האדם צדקה, יש לו חיים. מפני כעיקר הצדקה שנותן חיים לעני. וכמו שהוא מחיה העני, בשביל זה ראוי על החיים גם כן. תרף, יש כאן איזה הערה שמיד נחזור עליה. ואמר, בדרך נתיבה אל מוות, כלומר, כאשר הולך האדם בדרך נתיבה, מבלי שיטה ימין ושמאל חוץ לנתיבה, ואז אל יגיע לו מוות כלל. תרף, תרף נחזור על זה. ומה שאמר באורח צדקה חיים, וכאן אמר על מוות, כי הכל הוא עניין אחד. עניין אחד. רק שאצל כל אחד זכר הטעם. כי אצל הצדקה שהיא חיים, אמר כאשר אלך באורח צדקה, יהיה לו חיים גם כן. וכאן אמר אל מוות, כי כאשר אינו שר מן היושר, על מוות, כי כאשר אינו שר מן היושר, אל יגיע לו גם כן מוות. כי המוות, וזה המשפט שרציתי להגיע אליו, כי המוות הוא כאשר יוצא חוץ מן היושר, והוא נוטה אל הקצה, ואז יגיע לו הקצה, גם כן הוא המוות. וכאשר נשאר בנתיבה, לא יגיע לו מוות. שימו לב, זה דבר שתראו אותו הרבה פעמים. עיקר הצדקה, המהר"ל אומר, ברגע שחז"ל באים וקושרים דבר בדבר, יש כאן קשר מהותי בין שני הדברים. כאשר עושה האדם צדקה, יש לו חיים. אנחנו נסתפק בהבנה למה, ברגע שאתה פועל פעולה מסוימת, אתה נעשה כלי לקבל את אותו דבר שפעלת אותו. פעלת חיים, קיבלת חיים. לא כי הקדוש ברוך הוא, זוכרים, דיברנו על זה פעם בשמונה פרקים, לא כי הקדוש ברוך הוא סוגר איתנו חשבונות. מידה כנגד מידה, זה לא שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו מעבר לפינה ואומר, עשיתם ככה, עכשיו נסגור אתכם את החשבון. היסוד הוא פשוט. המידות, וזה ילך להתפרט הלאה והלאה והלאה והלאה, המידות עושות אותך כלי לקבל את השפע. ברגע שאתה פועל בנתיב מסוים, אתה מושך על עצמך את אותו הנתיב. עכשיו, ואמר בדרך נתיבה על מוות, כלומר, כאשר הולך אדם בדרך נתיבה מבלי שיתה ימין ושמאל חוץ לנתיבה, ואז אל יגיע לו מוות כלל. שימו לב רבותיי, עוד פעם דבר עקבי. כרגע ההתחלת מטבע הדברים תהיה יותר עמוסה עד שניכנס, אבל איך אומרים, תמתינו. מוות, זוכרים מה זה מוות? מה זה מוות? נטייה בדיוק. נטייה למקום שאתה, ברגע שאתה מגדיר את עצמך במקום מסוים, בוא נחשוב רגע, בוא נתחיל למונחים יותר עמוקים, מהרליים וכן על זה הדרך. ברגע שאתה מגדיר את עצמך למקום מסוים, אז אתה נעשה סופי. יש? מובן. סליחה, מובן למה? ברגע שאתה הולך ויוצא מדרך היושר, מדרך האמת, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה כבר ההכנה לפרק א', שהמהר"ל ידבר שהתורה היא סדר העולם, זה מושג שיחזור ויחזור ויחזור מיליון פעם שצריך להבין את המושג הזה. אבל ברגע שאתה נוטה מהמקום האמצעי, ברגע שאתה מגיע למקום בעל הגדרה, הגדרה מטבעה היא גם כן הגדרה סופית. ברגע שאתה מגיע למקום סופי, אז יש גם כן את המוות. מה זה ימין ושמאל? תגידו לי אתם. אנחנו נראה את זה הרבה, אבל...
זה הנטייה, לא?
נכון. ימין, מה זה ימין ושמאל? שתי נטיות. כשאתה יוצא מנקודת המיקוד, לאיזה כיוונים אתה יכול ללכת, או לכיוון של הפרזה, או לכיוון של החסרה. יפה. או כיוון החסד, זוכרים? דיברנו על זה. או לכיוון הדין. עכשיו, תבינו גם כן, הנה עכשיו נקודה שנקשרה לנושא שפעם דיברנו עליו. יעקב אבינו לא מת. אתם רואים? עכשיו נתקלנו בזה בחתונה אחרת, את המושג הזה. למה יעקב אבינו לא מת? כי הוא היה איפה? באמצע. תיתן אמת ליעקב. הנה דרשה נפלאה לסעודה שלישית. הלאה. ואמר, דרך אגב, לכן סעודה שלישית היא נחלה בלי מצרים. לכן נחלת יעקב היא נחלה בלי מצרים, כי כשאתה כולל בתוכך את שני הקצוות, אין לך מיצרים. הלאה. כי המוות הוא כאשר יוצא חוץ מן היושר, והוא נוטה אל הקצה, ואז הגיע לו הקצה, גם כן הוא המוות. וכאשר נשאר בנתיבה, לא יגיע לו מוות. יושר, איך אתם מגדירים את המושג יושר? מה זאת הישרות?
האמצע.
כן, זה ההגדרה הנכונה, זה ערך השלילה. ישרות כאן יפה מאוד. המושג יושר נתפס כאן כמושג כביכול הטכני, שאתה לא סוטה מהמקום האמצעי. אבל המושג ישרות נהפך כאן למה? לכוח האלוקי שקיים בך. איפה אנחנו נתקלים במושג הזה? אשר עשה אלוהים את האדם ישר. זאת אומרת, והם הביקשו חשבונות רבים. אנחנו נתקל בזה בעזרת השם בפרק א'. במילים אחרות, ישרות זה המזיגה הנכונה, האיזון הנכון, הייתי אומר האיזון האלוקי שקיים באדם. ברגע שבן אדם יוצא מהמקום הזה, יוצא מהאיזון הזה, יש לו את בחינת המוות. מוות זה מושג רחב, דיברנו על זה פעם. התאבטות, עיוות של כוח, כוח שנופל, נגיד בלשון חכמי החסידות, שהם יגיעו הלאה, כוח שנופל לחיצונים, הוא גם כן נקרא, מה זה לחיצונים? כלומר, מעוות, מופיע לו נכון, זה גם ביטוי למוות. אגב, סתם הערה טכנית, בעל התניה, נשמתו עדן, היה, כשהוא כתב את ספרו, אתם מכירים את ההקדמה על התניה? אז הוא כתב, והם חידושים, דקותי אמרים וכו' וכו', מפי ספרים ומפי סופרים, שאחד מהמקורות של התניה זה המהר"ל. אז אמנם התניה היא משתמש בטרמינולוגיה אחרת, אבל המהר"ל, כנראה גם כן הם מיוחסים למהר"ל, לדור שיב. לא יודע, שישי, משהו כזה, אבא בן, אבא בן. אז סתם הערה שהרבה מהדברים האלה, מהריקושטים של כאן, תחפשו גם בתניה. הלאה. וצד הצדקה אמר לשון אורח, כי האורח הוא רחב, כי לפעמים ייתן לעני צדקה, ולפעמים לא ייתן. ובשביל כך לא נקרא שהוא שר מן דרך הצדקה. והוא כמו האורח שהוא דרך רחב, כי אף אם יתה קצת, אינו שר מן הדרך הצדקה לגמרי. עד שהוא יוצא לגמרי מן הצדקה, שלא ייתן כלל, אז נקרא שהוא שר מדרך הצדקה לגמרי. זה גם הדבר שצריך להתרגל ללשון המהר"ל. היא לפעמים לשון ציבובית, כן? כאילו, הוא נותן לך את הנימוק בהתחלה ובאמצע את הגרעין במרכז. אומר במילים אחרות, צדקה, יש הרבה הרבה נתיבים לדרך הצדקה. הנתינה או אי הנתינה בפועל עדיין לא אומרת האם אדם שר מן הדרך או לא שר מן הדרך. אבל הנתיב הוא קצר ואינו רחב. וכאשר הוא יוצא ושר מן הנתיבה מעט, הוא שר ממנה לגמרי. וכך אם יוצא האדם ללך אחר יצרו, לסור מן ימין ושמאל, טרף שהוא נוטה מזה, הוא מגיע למוות. קרי, מצוות הצדקה היא מצווה מיוחדת. יהיה נתיב שלם שיברר את העניין של הצדקה. אבל מדרך התורה, מדרך המידות, ברגע שישנה סטייה לא נכונה, כן, אז מה קורה? מגיע בחינת המוות. וכן אמר במקום אחר, באורח צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט. קרא הצדקה אורח, כי האורח הוא רחב, כי אף אם יתה מנת אינו שר בשביל זה מן האורח. במילים אחרות, יש המון 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 גוונים של מצוות הצדקה, שכאן המהר"ל בכוונה פתח בה, כי היא ביטוי לחיים. ציון במשפט יתפדה ושווה בצדקה, יש משהו מיוחד בצדקה. כרגע המהר"ל רק זורע לנו את הזרעים, הוא לא יביא אותנו לסבוע, כן, הוא כבר זורק לנו את הרמיזות. אתם תראו רמיזות על אמת, רמיזות על כל מיני נתיבות, אבל כרגע הוא לא פותח את היריעה, אבל נסתפק בהערה הזאת. אבל יש לנו, אבל המשפט, אפילו כאשר הוא נוטה אפילו מעט מן המשפט, הוא קלקול המשפט והדין, כי הדין והמשפט אינו לצאת ממנו כלל. ולכן נקרא נתיבה, שהנתיב הוא קצר, ובדבר מה שהוא יצא ממנו נקרא ששר מן הנתיבה. ואמר כי דרך זה שאינו יוצא כלל מן הנתיבה, בשביל כך על מוות שמסולק מן המוות. במילים אחרות, המהר"ל מכין לנו את התשתית לנתיבים שלו. נכון? נתיבות עולם. המגמה, החתירה של כל הדברים האלה, אם נסכם את הדברים, הם כדלקמן. נתיב זה דרך מוגדרת. יש לך דרך מוגדרת, אסור לך לסור ממנה ימין ושמאל. כלומר, ואיך נקרא על הדרך המוגדרת שאתה לא שר ממנה ימין ושמאל? איך המושג הזה נקרא בלשונו? נתיב, אבל איך קוראים לזה? ישרות. שימו לב, זה לא, עכשיו זה לא וורט, כי הרבה קדמונים משתמשים במילה ישר. אם תרצו, אשמח להציע לפניכם 21 מקורות שמצאתי בין היה למושג ישר, בצורה עקבית. הישרות זה הכוח הטבעי הישר, המאוזן. עכשיו, בנתיב, אתה כדי לגלות את הישרות צריך ללכת בנתיב. אתה צריך להיות ממוקד. ברגע שאתה סוטה לכאן ולכאן, זה הבחינה של מוות. הנה עוד הערה לדמיון, נקודה דמיון לרמב״ם, בפרק רביעי של 8 פרקים על דרך האמצע. ועוד נקרא הצדקה אורח, כי הצדקה בני אדם הרבה עושים אותה, ולפי חכם הרבה אורח הצדקה חיים, שאורח הוא רחב, הרבה הולכים באורח הצדקה. ודבר זה יתבהר בנתיב האמת. כאן המהר"ל כבר מגיע לזה, אז הוא מרחיב את הנקודה. כי בני האדם מוכנים אל הצדקה. תגדירו לי אתם, מה זה מוכן אל הצדקה? מה זה מוכנים אל משהו? אדם מוכן למשהו. איך? כי זה גם משפט עקבי שיחזור על עצמו. האדם מוכן אל.
מכוונן.
כלומר?
מסוגל.
מכוונן, נכון? כלומר, לא רק מסוגל, כי מסוגל זה אומר ש...
בנוי,
נכון. מוכן אל זה יותר טבעי. יש איזו נטייה יותר טבעית אנושית, הוא יסביר אותה. כן, אנחנו רק בהקדמה. יש לנו כאן בנתיב הרביעי, שימו לב, הוא מכניס לנו את האמת ואת הצדקה. אנחנו נראה למה זה ככה. למרות שתראו שעל האמת, המהר"ל יבוא ויגיד, בן אדם מוכן לשקרים. או, אדם כאילו באופן טבעי לא יגיע למקום של אמת, אבל באופן טבעי הוא מוכן אל הצדקה. ניקח את זה כאקסיומות, בסדר? ניקח את זה כאקסיומה שיש משהו במצוות הצדקה, שאדם מטבעו יותר עשוי אליה.
אדם צדקה זה דבר שלא נורמלי, בהגדרתו.
סליחה?
אדם צדקה זה דבר לא נורמלי.
נכון. אבל, אז זהו, זה יפה מאוד. יפה מאוד. א', למה אתה אומר שזה דבר לא נורמלי?
מה זה נורמלי? שכיר, אני לא אתן למישהו אחר, משהו שייך לי.
יפה. כבודו מכוון לתורה מפורשת של רבי נחמן, שאומר את הדבר הבא, שבאמת לתת צדקה זה דבר לא נורמלי. למה זה לא נורמלי? כי אתה ממעט מעצמך. אין כאן איזה כביכול נתינה לא אינטרסנטית, לא, לא כביכול. חוץ מ... איך פעם הרב אלון חוץ, אתם מכירים את זה? חוץ מהנדיב הידוע שחפץ בעילום שמו, לכן הוא גם לא חותם על הצ'ק. ואם כבר הוא חותם, אז צריך את הפלקט. אבל באופן כללי, באופן כללי, צדקה היא דבר לא הגיוני, כי אתה ממעט מעצמך. אבל, גם אם זה דבר לא הגיוני, יכול להיות שיש משיכה טבעית למקום הזה. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש הרבה דברים יש הרבה דברים שבאופן טבעי הם לא הגיוניים. יש הרבה דברים שבאופן טבעי אדם יכול להיות הם לא הגיוניים, אבל יש איזו משיכה שאדם נמשך למקום הזה. אני אקח דוגמה לגמרי, 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 לגמרי ממקום השלילה. הרבה פעמים, למשל, דבר לא נכון זה להימשך אחר הרגש, בטח אחרי היצר. אבל בכל זאת יש משהו יותר טבעי שמביא את האדם למקום הזה. אנחנו נרחיב את העניין. ויחד עם זאת, נברר את זה בנתיב הצדקה. הלאה. כי בני אדם מוכנים אל הצדקה, וכן מה שאמר באורך צדקה, הלך בדרך, בתוך נתיבות משפט. אצל הצדקה אמר אורך שהוא רחב כי רבים דורכים בו, ולפי המהר"ל יש נטייה יותר טבעית אצל בני האדם לעשות צדקה. אצל המשפט אמר לשון נתיב שהוא קצר ואינו רחב, כי המשפט צריך שיהיה משפט אמת. והאמת אין בני האדם, הנה, מוכנים לו. כמו שהתבהר בנתיב האמת, ואנחנו נראה את זה, שהמהר"ל שם אומר שבן אדם מטבעו יש לו נטייה לא להיות במקום של אמת. למה? נמתין. אבל דרך נתיבה, דיינו מה שאדם הולך ביושר ולא יוצא מן הדרך, אף כי יצר הרע מסית את האדם, וזה הדרך נקרא נתיבה, שאינו רחב ואין רבים הולכים בזה הדרך, רק מעטים. ובנתיבה הזאת, על מוות כמו שהתבאר. שימו לב רבותיי, אנחנו עוסקים כאן, החיבורים האלה, בעיקרם עוסקים, החלק השני בעיקר עוסק בעולם המידות. כמה צריך להביא את המידות של האדם למקום של דיוק. אנחנו נראה את זה הרבה פעמים. וזה בניין של השיעור הקומה הפנימי שלך. דווקא לפעמים כשהאדם, אתה חושב שאתה אדם נמצא כאילו, אני בסדר, אני פחות או יותר שם משייט. אבל אדם צריך להגיע למקום מדויק. ברגע שהוא מגיע למקום מדויק, הוא נמצא במקום של אמת. הרבה פעמים אדם עושה דבר מסוים, אבל הוא לא עושה אותו במקום מדויק בנפש. הרבה פעמים, אני אתן לכם דוגמה, וקצרה מאוד. הרבה פעמים אדם חושב שיש בו את מידת הגבורה, אבל באמת יש בו את מידת הרכרוכיות. כן? מישהו בא ואומר, בום 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 בום, טר 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 וכו'. אז הוא אומר, טוב, אני מעביר על מידותיי, מחו לך. השאלה, אם הוא מעביר על מידותיו באמת, כן? כי לו, יש לו את היכולת הנפשית להגיב, או שהוא סתם אין לו את היכולת להגיב, הוא לא רוצה להתאמת עם בני אדם, לא נעים לו להתאמת עם בני אדם, ואז הוא בולם את פיו. אז זה לא דבר רע, זה לא אומר אם זה בא מהצד השני יהיה טוב, אז עכשיו נלך בזה. אבל זה לא המידה המדויקת, זה לא הנתיב, זה אומר שבמידה הזאת של הגבורה, יש בו נקודה חסרה, יש בו נקודה לא מאוזנת. לכן החיבור הזה שוב פעם נקרא נתיבות עולם. הדרך להגיע במקום מדויק לעולם המידות. הלאה. וכן פירש דומו המלך במקום אחר, גם כן שלא יעשו מן הדרך הישר שנקרא אור החיים. וזה שאמר, שימו לב, הדרך המדויקת נקראת אורח חיים. למה? כי מי שיוצא מהמקום הזה הוא בבחינת מוות. איתי רבותיי? בסדר? והנה עוד דרשה ככה בעזרת השם. מה זה? תרף. כבר אסביר את זה. עכשיו עוד איזה הערה אחת. עכשיו תבינו גם כן, ברגע שאין, אמרנו את זה פעם ואני אומר את זה רק בסוגריים, בעיתו ובזמנו. אתם מבינים למה עכשיו שבן אדם לא נשוי, כן? חזל באים ואומרים, אין חייב חיים, טטטטה, בום בום בום, נכון, אין התורה, אין הזה, אין השמחה, קוברים אותו. למה? כי אדם זה איש ואישה ביחד. כשאין, כשחסר, סליחה, רכיב מסוים, אין את האיזון. אין את הנקודת היושר האמצעי. וזה שאמר, נופת, תופנה שפתי זרה, וחלק משמן חכה אחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות רגליה יורדות מוות שאול צעדיה יתמחו אור החיים פן תפלס נעו מגלותיה לא תדע. כמעט על כל צמד מילים פה נשפח הרים של דיו. זה לא אצלי, נכון? רצונו לומר, האישה הזרה הוא החומר נקרא אישה, כמו שבארנו בכל מקום, וקרא החומר הרע אישה זרה, כי החומר הרע מסיתו אל מעשה זר ורע, אבל החומר הטוב נקרא אשת חיל מימצא. ובל, רק סליחה, נעצור רגע עם כאן עם החומר. יפה. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בנתיב כוח היצר בפרק ב', שם המהר"ל יאמר את הדבר הבא, ונא לא לפרסם את זה בקרב קהל הפמיניסטיות, כן, כי הם יעצרו במקום הזה בדיוק. אבל יותר מזה, חביבי, אתה כבר, אתה כאילו במהדורה מצונזרת. הוא יאמר את הדברים הבאים. זכר או
לגצניות?
לדיב הצניות.
כן, לדיב הצניות. יש גם, אני חושב, בנתיב כוח היצר. זכר עולה בגימטריה, כולנו כאן גברים, אפשר להגיד את זה. זכר עולה בגימטריה, ברכה.
משם לשון קבע, נקרא לשון קבע.
יפה מאוד. אוי ואבוי לנו, אז זה שאנו כאן. אז יבואו חוקרי האוניברסיטה ויגידו להלן שורשי השוביניסטיות בציצור היהודית הקדומה. דעקה, באמת דעקה, אתם מבינים, שלא מסתכלים על המהר"ל בדרוש על התורה. אני אסביר. המהר"ל מבקר, יש לנו כאן, אנחנו נראה את זה בנתיבות עליו. אז הוא אומר שאישה היא חומר וזכר הוא השכל, כן? הזכר הוא בחינת השכל והאישה הוא בחינת הצורה והאישה היא בחינת החומר, וזה נקודה אני בכוונה עוצר, כי זה נקודה עקבית שאני רוצה לברר אותה לשנייה אחת, כי אנחנו נתקל בה בערך איזה 900 פעם. עכשיו, במקום אחר, אז מה עולה? עולה שהמהר"ל בא ואומר, האישה היא חומר, 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 כן, וכו'. עכשיו צריך כאן להבין את המושג הזה. יש כאן שני ממדים. יש את ממד התוכן ויש את ממד הקונקרטיות, כן? איך אומרים בעברית קונקרטיות? ישימות, כן. טוב, זה אפילו בעברית נשמע יותר טוב מלועזית, זה ככה. בקיצור, יש לנו את המהות ויש לנו את הגילוי. האדם הוא נברא. המציאות מורכבת משתי כוחות. שני כוחות, סליחה. יש את הכוח הפנימי, המהותי, ויש את הכוח המתגלה. עכשיו, המעלה של הגילוי היא במה? שהדברים מקבלים ביטוי, ישימות, הם מגיעים לידי ביטוי בעולם, קונקרטי, אתה חש אותם. אבל הסכנה היא באותה מידה. איפה שיש תמיד את הסיכוי הגדול, יש גם את הסיכון הגדול. משום שאיפה שאתה מביא את הדברים למקום קונקרטי, אתה יכול לבוא ואתה יכול מה לעשות, אתה יכול להתעקע רק עם החיצוניות, ולא להגיע לנקודה הפנימית. אומר המהר"ל, לא בנתיב התורה, בדרוש על התורה, נדמה לי בדרוש הרביעי, כדלקמן, האישה מעומק טבעה, וזה לא המצאה, אתם מבינים, פעם קראתי מאמר שקצת, בוא נגיד ככה, לא היה הוגן, כי איזו אישה אחת דתייה, ואז זה כאילו תסבוכים מכמה כיוונים, בום בום בום, מה היהדות, הרמב״ם וזה, ומה אתם אומרים, והיהדות היא נגד נשים וכו' וכו', ואל תגידו לנו את מה שכתוב שעשה לי כרצונו, שזה כרצון האלוקי, אל תתרצו לי תירוצים כאלה, כן? למה? כי זה לא רלוונטי, אתם מתחים אותנו. אבל עוד פעם אני אומר, דעקה, שתרצו את התירוץ הזה לפני כמה מאות שנים, שמי בכלל חשב על זכויות הנשים, אתם מבינים? צריך לראות גם מתי הדבר הזה תורץ. עכשיו נחזור לענייננו. מצוות עניינם ליישר או לגלות את הטבע האלוקי שתמון באדם. מי שצריך יותר מצוות, זה אומר שהמצב שלו הוא יותר קל או יותר מורכב. יותר מורכב, איך השולחן ערוך מתחיל? יתגבר כערי. יתגבר, אתה רוצה להתחיל את השולחן ערוך, זה להתגבר. זה גם גבר, זה התיקון של הגבר. אישה מאוד מטבעה לא צריכה את מידת האישור שגבר צריך אותו, משום שבטבעה היא נוטה יותר למקומות האלה. אלא שמה, יש בה גם את הנטייה במקום השני, יש לה את הנטייה הקונקרטית, החומרית. חומר זה לא בהכרח מילה רעה, אבל הסכנה היא זה שכשאתה מתמקד בתוך עולם החומר, איפה שיש את הסיכוי הגדול, יש את הסיכון הגדול. מי שיכול להגיע ליותר גבוה, יכול גם לצערנו להגיע יותר נמוך. שתי דוגמאות קצרות ובזה נעצור, בתחום של איש ואישה. דוגמה אחת זה עם ישראל, ושמתי את זרעך ככוכבי השמיים וכאפר הארץ. דרשו חז"ל במדרש, אם עולים, עולים עד השמיים, ואם יורדים, יורדים עד האפר. אין פרווה בעם ישראל. כן, אם חס ושלום עם ישראל רוצה, כן, איך בשעתו, אני אדבר כמו איזה זקן, הייתם ילדים, כן, אבל אז כשהמציאו את הבונבוניירות האלה, את הפלאפונים, אני זוכר שקראתי מאמר שנשיא חברת סלקום העולמית הגיע למדינת ישראל להבין מה קורה, מה זה ההתנפלות הזאת, זה הכל, אז היהודים יודעים לעשות את ה... כשהולכים למקום אחד, הם יודעים לעשות את זה עד הקצה. דוגמה נוספת, זה למשל אישה. אישה או כאן, או מוצא אני ממוות את האישה, או מצא אישה, מצא טוב. וגם כן, סתם הערה, גם בנוגע רואים את זה בתומה ותהרה. גויים מתמים או לא מתמים? לא מתמים. עם ישראל מתמה או לא מתמה? מתמה. אז תגיד, הנה, איך פעם שאומר לי, הנה סתירה ביהדות, יהודים מתמים, אז זה וכו' וכו'. ברור, במקום שיש לך סיכוי גדול, יש סיכון גדול. לכן, אישה, זה הביטוי של הקונקרטיות, שימו לב, עקבי בדברי המהר"ל, יש אשת חיל, כלומר, במקום שהעולם הנגלה משמש כלי נכון לעולם הפנימי, זאת אשת חיל. במקום... מערב קוק, נכון, עקבי, נכון מאוד. זה המושג של אישה. הוא אומר את זה בהרבה מקומות. למשל, הוא אומר את זה נגיד בעולת ראיה, שנגיד למשל שעשה לי כרצונו. אם תרצה, אני אשמח להביא לך עוד מקורות גם כן מעין היה. שמן הסתם זה היותר מקום שעושה. כן.
מה אדם הנגד, הטבע, קרה, כולה.
בוא אני אתן לך, עוד פעם, כי זה הסיכוי והסיכון.
הסיכון,
לא, זה הסיכון וזה הסיכוי. אני אתן לך דוגמה, למשל, אור.
אז אם כך, חושב, זה היה צריך להיות כל איתם, כאן אני צריך להיות גם כבר וגם עוד של ברכה. תור כאן, הכותרת, כבר, כללה.
שאלה מעניינת. צריך לחשוב על זה. באמת. רק תשימו לב, זה באמת שאלה מעניינת. אבל אני אומר, תשימו לב, שהזהות הנשית תמיד מופיעה בצמתים של גאולה. זה אומר משהו. לא נאריך על זה כאן, אבל תשימו לב שנגיד בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, כמובן בזכות צדקותם, בזכות מעשיהם, אבל יש כאן אמירה יותר מהותית, יש כאן אמירה שהזהות הנשית מתפרצת בצורה נכונה, היא יכולה לתקן עולם ומלואו. טוב, הלאה. ורצונו לומר, האישה הזרה הוא החומר, נקרא אישה, כמו שבערנו בכל מקום, וקרא החומר הרע, אישה הזרה. כי החומר הרע מסיתו אל מעשה זר ורע. אבל החומר הטוב נקרא אשת חיל, מי ימצא. ובעל החומר הרע יצר לבבו מפתה אותו שלך אחר תאוותו. וזה נופת תיתופנה סבתי זרה. כי היצר הרע מפתה אותו, שלום יהיה לך אף כי תעשה דבר זה. זה חלק מהדברים, האמירה של מה, מה קרה? מה קרה? לא קרה שום דבר. כן? רק שנייה אחד. אמרתי לכם, שברים משפט, אמרתי לכם, גר יהיה זרעך, פעם אמרנו את זה בשיעור, נכון? גירות, עבדות, עינוי, זוכרים את השיעור של הרב אלון? תחילה של כל עבדות והתמכרות מתחילה בהרגשה של גירות. נכון? גר יהיה זרעך, ועבדו ועינו אותם. כל התמכרות מתחילה בהרגשה של גירות. מה זה אומר? אני פה רק גר, זה זמני. לא קרה שום דבר, מה קרה? קפצתי לשנייה לביקור בדבר הזה, וחזרתי. ומשם מתחילה הדינמיקה השלילית. ואמר, אחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות, כי קראת יקראת בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו חרב פיות, שיש לו שתי פיות שהוא נחרט מהעולם הזה ומהעולם הבא. כמו שנאמר, יקראת, תקראת. כן, הנזק הוא נזק כפול. משום שאתה פוגע לא רק במקום הפנימי שלך, אתה פוגע גם באיזון שלך בעולם. אגב, הערה, אפילו אם אני לא רוצה לאנשים רוחניים, הקראת הוא גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, אבל... אני אומר, גם אם לא רצים למקומות רוחניים, ברגע שבן אדם יוצא מהנתיב, מנקודת האיזון, בלי שנגיע עוד למקומות במרכאות דתיים, הרבה פעמים כבר החיים שלו נהיים כבר גיהנום גם ככה. כן? הוא מאבד שליטה, הוא מאבד את הבעלות שלו על החיים שלו. וכל יציאה מהמקום המאוזן יכולה ליצור התמכרות. אנחנו רגילים לראות, רק לחפש את ההתמכרות רק עם כל הסמים הנרקוטיים וכל הדברים האלה. אבל התמכרות זה גם כן שבן אדם מתמכר לתגובה לא נכונה, למידה לא נכונה, למעשה לא נכון, הוא בעצמו גורם את הנזק לעצמו. ואחר כך אמר, רגליה יורדות מוות, כי דבק באישה זאת המיטה בשביל החומר שדבק בו ההיעדר והמיטה. ולכן אמר, רגליה יורדות מוות, כי רגליים הם כינוי אל הפחיתות, שזה עניין הרגל, ובפחיתת החומר, ובפחיתות החומר דבק בו המיטה. שימו לב, וכאן זה רמז של חכמי החסידות. הרגליה יורדות מוות של מי? של האישה. זאת אומרת, האישה כאן במובן הרחב, כן? כולנו הרגליים שלנו דבוקות באדמה. כלומר, הכוח הזה, הכוח הנשי, הכוח החומרי, רגליה יורדות מוות. הסכנה היא, או שאתה, אם אתה הולך למקום הנמוך של העולם החומרי, למקום הקונקרטי הנמוך שלו, זה יורד מוות. זה יוצא מהאיזון, זה היעדר, זה לא מחובר אל הנצח. או שאתה עולה למקום יותר גבוה, ואז יש לזה את המקום. דרשו חכמי, הערה אחת, דרשו חכמי החסידות, הדברים כאן קשורים, זה לא ייכנס לעניין הזה, א', כי גם קטונתי מלהיכנס אליו, אבל אחד הביטויים זה קיים במידת ההוד, שזה משהו מהזהות הנשית בא לידי ביטוי במידה הזאת. על זה היה... נכון. על זה, מה אנחנו אומרים כשבית המקדש חרב? על זה היה דווה ליבנו, כן? ואל אישה דווה לא תקרב. ההוד והדווה. דווה זה הביטוי גם לביטוי של הנידה, ביטוי לחומר, ביטוי למוות, הרי כל טומאה קשורה למוות. זה הביטוי למציאות הלא מתוקנת, מציאות של המוות, של הדמים, של כוח שהיה אמור להגיע לחיים ולא הגיע לחיים. לעומת זאת, המקום המתוקן ביותר, הקדושה, כן? מה זאת קדושה? קדושה זה נוכחות של אלוקות בתוך עולם החומר, נקרא הוד. ההוד זה בית המקדש. עכשיו, זה לא וורט, זה עקבי. אנחנו, אני רק פותח את זה פה, רק לתשומת לבכם.
מה החומר בצורה הכי טובה שלו בעולם זה ההוד? מה
זה בצורה הכי טובה? זה אמירה, בוא נגיד ככה, שהשיא הביטוי לחומר בעולם, בהקשר הזה, קשור לבחינה של ההוד. זה גם כן קשור למקום, למידת הגבורה שקשורה לעולם הנשי. זה מקום... זה מקום, נגיד, שמידת ההוד מביאה אותה הרבה פעמים לידי ביטוי. הערה, הרי דיברנו על זה הרבה פעמים. מה ההפך מקדושה? לא.
זה טהרה.
טהרה זה טומאה. מה ההפך מקדושה? תגידו את זה בעברית. זה מדהים. זה נכון. אבל תגידו לי, מה ההפך, מול האיסור, אתם יודעים מה, בואו אני אביא לכם את זה בצורה אחרת. מול האיסור של, מול הציווי של קדושים תהיו, מצוין. מול האיסור של קדושים תהיו, מה האיסור הכנגדי? לא תהיה קדשה, ולא יהיה קדש. ההפך ממושג הקדושה קשור לעריות. טומאה, טומאה וטהרה לא ניכנס לזה, ניכנס לזה במערל. ההפך מהמושג של קדושה, קדושה זה שהאדם הוא ממוקד, לכן גם מידת הצניעות קשורה למיקוד, כן, צנוע, זה לא רק שאתה ככה וכו'. אדם יכול להיות בדיוק צנוע, אישה יכולה להיות לפי כל הגדרים ההלכתיים, כן, אבל יש כרוז לפניה וכרוז לאחריה, וגם אם אין כרוז, כלומר, בום 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 וטר הרם, אבל גם אם אין את הדברים האלה, אדם יכול להתנהג, לעטות מעטה של ענווה, וכל כולו זה חוסר צניעות. צניעות זה שאתה ממוקד. אדם צנוע, שהוא לא הולך ומפזר את כל המעלות שלו, זה לא כי קטונתי, 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 אבל באמת חבל שהם לא יודעים מי אני, כן? אדם צנוע, הוא בא ואומר, אני ממוקד בעצמי. אני אחראי לעצמי. זה שהשני חושב עליי X או Y, זה לא מעלה ולא מוריד. אני לא צריך להטעות אותו, ויתם נקים מהשם ומישראל. אבל האם אני מקבל את החיזוק שלי ממנו, או מהמקום האמיתי שאני נמצא בו? אדם קדוש, או קדושה שמופיעה בעולם, זה שהתוכן המוסרי, כמו שאמרת, מופיע בעולם החומר. תאווה זה בדיוק במקום ההפוך. אתה לוקח את עולם החומר, ואתה מרוקן אותו מהתוכן שלו. תכף נראה במערל בפרק א', אתה מוציא אותו מהסדר, אתה מוציא אותו מהמקום הנכון שלו, מהאיזון שלו, ואז חלילה מופיע עליו של עריות. לכן אני אומר, זה פשט שלי, אבל באמת יקחו אותו בערבון מוגבל, כן, אין עליו זכויות יוצרים. האנטיתזה, לכן בני ישמעאל יושבים לנו עכשיו שם על, על מקום הקדושה. כי בני ישמעאל זה האנטיתזה של, של המושג הקדושה. שם זה פריצות, אל תתבלבלו מה... מהרעלות. בדיוק. זה בדרך כלל איסטרה בלגינה קיש קישקריה. ברגע שיש החסרה, ברגע שאדם מרגיש שהוא פגום במקום מסוים, אז הוא צועק למקום ההפוך כדי לפצות על הדבר הזה. נמשיך כדי שנגמור את ההקדמה.
לא, אבל סופרן עושים תמיד, הוא עושה את זה
מדי. מי הם? הישמעאלים? אני, הגדרים הם הרבה פעמים למרית עין. וזה... תראה. זאת שאלה מרתקת. אני ממש... אז במשפט אחד, אבל אז במשפט אחד. תראה, יש משהו שלפעמים יש מתח, אני לא אומר את זה עכשיו בכללים. הרבה פעמים, כשמשהו מתפרץ אל החוץ, אתה גם יודע איך לטפל בו. זאת אומרת, מה הבעיה בצביעות, או בצביעות כלפי, של האדם כלפי עצמו?
שלא רשום את שובה זה הכרת אחר.
בדיוק. ברגע שאתה, ברגע שאדם לא מגיע למקום שהוא מכיר את ה, את ה, את ה, מתייצב מול ה, מול הקלקול שלו, הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. הרבה פעמים פשיטת הטלפיים של כל, כל מציאות היא עצמה הנזק היותר גדול. כי אדם לא יכול להתקדם לשום מקום. זה אמרנו גם כן, זה עוד פעם הגענו דרך הדברים שלך, זה, לא יודע, תוך כדי הדברים של כבוידו, אני חושב שזה גם כן קשור לאדם הראשון. זה זווית שאני לא יודע, לא חשבתי עליה. אבל זה אותו דבר. אם הוא לא מכיר את החטא, הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. לאן אתה תתקדם?
תשמע, אני לא יודע
מה
מוציא, אבל הייתי ספק שכמי שעשית, לא יודע, בארצות אחרות באירופה, וזה הרבה יותר.
נכון. נכון, אבל, אבל בכל זאת יש מעלה בין מקום שהדברים הם מכוסים, הנה חינמי. אז אני אומר, אני לא, לכן אני אומר, אני לא שופט את זה בערכים אובייקטיביים, כי זה באמת סוגיה. אני אומר, עכשיו, אני לא רץ גם כן לאומות האלה. אני מדבר, נגיד, על האדם עצמו. אני אומר, אני לא, באופן כללי, אני לא שופט את זה בערכים אובייקטיביים, אבל במקום שלפעמים אפילו קלקול יוצא החוצה, יש לך מקום לתקן אותו. באירופה היא כבר תקי, מה שקרה עכשיו למשל בארצות הברית, בעשור האחרון, בעשור וחצי האחרונים, זה שהיא כאילו התגובת שרשרת שלה הגיעה יותר מהר, זה נגיד הערכים השמרניים הם הרבה הרבה יותר חזקים נגיד מאירופה. באירופה זה באמת נורא והיום, כן? וזה מהידיעות התמימות שלנו, נגיד ככה. אבל זה גם חשבונות אלוקיים, איך הקדוש ברוך הוא הורס את אירופה מבפנים על כל ה... שפך דם ישראל. אני אומר ברמת, ברמה הכללית, אם אדם לא מתייצב מול חסר, אין לו מה לתקן. זה החזיר. זה החזיר למרות שהוא קשור לבני עשר. אבל זה לקחת את ה... לא, זה לקחת את האנטיתזה. בית המקדש הוא שיא הקדושה בעולם. בית המקדש הוא ההוד. מה זה ההוד? זה לקחת את ה... בוא נגיד את האישה, במרכאות, את העולם החומרי ולתת לו מימד עצום, מימד של קדושה. כל הפעולות שם, כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים, פעם דיברנו על זה, כן? כן, לא, נביא את זה. כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. הנה, אתן לך דוגמה, עלה לי עניין. למה? רק שנייה אחת, למה? למה? כי במקום שאתה חי בתובנת עומק, בראיית עומק כל כך עצומה של גילוי שכינה, אין את המושג שקוראים לו בשון המהר"ל, אין איזה מושג, מוות. למה אין מוות? כי אתה רואה את הכל בראייה פנימית. עכשיו, לכן הם לוקחים, לכן ההוד זה בית המקדש. הנה, יש פסקה, זה כאילו, זה מדהימה. מכירים, יש מקום שהרב קוק כותב, המוות הוא חזיון שווא, פעם למדנו את זה ביחד. אומר הרב, כמה שורות ונחזור לזה, כבר אנחנו במינות האחרון. המוות הוא חזיון שווא, תומעתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הוא תגבור את החיים ותעצום אותם. אז זה הערה אחרת, הרב קוק מדבר למשל, אנחנו תופסים את המוות כחידלון, כסוף, כקטיעה, אבל באמת המוות משחרר איזה יסוד יותר עמוק באדם. הוא ישוב להתגלות בתחיית המתים. ושם הוא מוסיף, כדי שתהיה נוכחות מסוימת שתראה שהנצח מופיע בתוך העולם, שהמוות הוא חזיון שווא, גם אם אתה כל העולם אתה רואה מוות, עדר, כל הדברים האלה, צריכים את הזהות של הכהונה, במיוחד הכהונה הגדולה, שמה נאמר על הכהן הגדול? שהוא לא יוצא, אסור לו להתאמה, מחלוקת בגמרא, אם לא יצא מהמקדש או לא יצא אחרי המיטה, אבל השיא השיאים של המקדש, בא לידי ביטוי על ידי כהן הגדול, וכהן הגדול הוא הביטוי לחיים. מה זה ביטוי לחיים? קדושה. קדושה זה אומר שהנצח מתגלה בעולם. לא רק ב... וממילא גם ההדרכה המוסרית. הנצח, בכל המובן הרחב שלו. בוא רק ננסה, רק נגמור את זה, ונחזור לענייננו. ואחר כך אמר אורחיים, איפה עצרתי? אז אתה מבין, כי חווה... אנחנו בדיוק באמצע, עוד איזה שתי דקות שלו, בסדר, מחילה. ואמר אחר כך אורח חיים פנטפלס, כלומר פנטפלס אורח הולך אל החיים, וזהו שאמר כנגד התאווה החומרית, פן תלך אחר התאווה החומרית, לא תעשה זה, אבל לא יהיה שווה לך כל התאווה נגד אורח חיים. כמו שאמר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, כי אין כאן שום משקל, כי דבר מעט מן העולם הבא שקול יותר מן העולם הזה, כמו שברשנו במקומו, לפיכך אף אם יצרך מסיתך אל התאווה לא יסור מן האורח חיים. במילים אחרות, אם אתה רוצה להחזיק מעמד, תראה את המכלול. יצר הרע יתפוס את האדם בעולם החלקי, אבל בעולם של מכלול, בעולם גדול יותר, בעולם רחב יותר, הוא לא יצליח לתפוס אותו. והיה לו להזכיר נתיבה, נכון? כמו ששאלתם, כמו שאמר, ודרך נתיבה על מוות, כלומר שאל יתה מן הדרך אף מעט, אז יפה מאוד, מי שאל את זה, שהיה צריך לומר,
נתיבה.
כן, ולא אורח, רק היא כבר אומר, פן תפלס, כלומר שלא תשקול, דבר מועט שתצא חוץ מן הדרך נגד יצר התאווה, וזה אמר שלא יצא חוץ מן הדרך אף בדבר מועט. אז במילים אחרות, אמרנו אורח בתורה בדרך חיים כללית, וכבר הכנסנו בפסוק משהו שיאזן. ואמר, נאו מרגלותיה לא תדע, כי האישה הזרה הזאת נאו מרגלותיה שדרכיה הם זרים ולא ידע אדם דרכיה כמו כל דבר זר. הפר אורח חיים שאורח כבוש הוא מביא לחיי עולם הבא, אבל מרגלותיה של איש הזרה נאו ולא תדע. כל כך זר מרגלותיה, ובשביל גודל הזרות לא תדע מרגלותיה. עוד פעם, משפט מעגלי. אבל לענייננו, המשפט הזה אומר את הדבר הבא, כשאתה הולך בדרך הישר, אתה יודע לאן אתה הולך, אתה מחושב, אתה יודע את האורח שאתה הולך בו, אבל כשאתה הולך למקום לא מאוזן, נעו מעגלותיה, ברגע שהאדם יוצא מנקודת האיזון, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, שהוא למלאיכם קפצתי לביקור תכף אשוב. ברגע שהוא יורד מדרך הישר ועולה על שביל לא מסומן, אז הוא לא יודע כבר לאן להגיע. זה גם בנפש ככה. ברגע שיש לך תפיסת עולם שלמה, ראייה, גם אם מעדת, אתה יודע לאן לתקן. אבל ברגע שבן אדם סוטה, וכבר חלק מהדברים הם מחוץ לגבול, הוא לא יודע, הוא יודע איפה הוא מתחיל, הוא לא יודע איפה הוא גומר. אבל מדבר רבותינו זיכרונם לברכה, במדרש נראה שמפרשים אורח חיים פן תפלס, רוצנו לומר כי אל תאמר כי מצווה זו אין שכר עליה כל כך. וכיוון שהתאווה והיצר רע גובר, אין אתה מפסיד הרבה, ואתה רוצה ללכת אחר יצרך. אבל זה אמר רוח חיים פן תפלס, כי אין לך לשקול מצוות התורה, כי נעו במעגלותיה של תורה, כי לא תדע, כי אין אדם יודע שכר ועונש של מצווה. כי אפשר המצווה כדאי שעליה שכר גדול מאוד, כמו שאמרו חכמים, אין אדם יודע מתן שכרם של מצוות. זאת אומרת, חז"ל במדרש דרשו שדבר הזה מתייחס לתורה. אתה אל תעשה לנו חשבונות. כן, תבוא ותגיד, המצווה הזאת היא שווה 100 קילו, והמצווה הזאת היא שווה 200 גרם, אז על 200 גרם אני אסתדר טוב. אתה לא יכול לדעת את זה, כי לא שופטים, הערך של המצווה לא נשפט על פי המקום האובייקטיבי, גם, אבל גם לפי המקום שאתה נמצא בו. גם לפי המכלול שאתה פועל בו.
מה עם הגרוע?
גם כן.
בזמן שמים עונשים?
לא, כי אולי עם עונשים, בן אדם יבוא ויאמר... בסדר, אני עם עונשים מתרחק, אבל הרבה פעמים הנטייה היא בעולם של חיוב. כן, זה כמו עולם של עסקים. אתה אומר, להפסדים, אף אחד לא יוצא להפסיד שקל. אבל בחשבון של מצוות, הנטייה היא כאילו, ואם בדרך החיוב אתה לא יכול לומר את זה, כל שכן גם בדרך השלילה. ואומר אחר כך ואתה וגומר, החק מעליה דרכך וגומר, פן תיתן לאחרים עודיך וגומר, כי כאשר יגיע אחריתך בכלות בשרך ושעריך כאשר הגוף הוא בירידה, ואז אתה עבוד בטילים וצרה פסק מן האדם, אז יתחרט האדם ויאמר איך שנאתי מוסר ותוכחות נעת לבי שהם יעשרים את האדם, שלא ילך אחר תאוות הגוף. והנה ראינו זה כבר לגמור הלאה. מנחם.